ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, פורטים על ההגדה, מה שנקרא עיונים בהגדה, אני יודע. אז אני רוצה להתחיל עם שני דברים לפני ההגדה. קמחת הפסחא, אתם יודעים שקמחת הפסחא זה הלכה מיוחדת, זה לא סתם צדקה. יש הלכה מיוחדת בנוסף על מצוות צדקה שיש לדאוג לקמחת הפסחא. יש איזה רמז בתורה לקמחת הפסחא? אומר הגאון מווילנה, כן, כמעט זה דאורייתא. למה? כי אומר שני פסוקים, תסתכלו בפרק י"ג בספר שמות, פסוק ו' וז'. אז פסוק ו' כתוב שבעת ימים תאכל מצות, בפסוק ז' כתוב מצות יאכל את שבעת הימים. בשמה יש חזרה, אומר הגאון מווילנה, מצות שבעת ימים תאכל מצות, זה מצווה עליך לאכול מצה, אבל מצות יאכל, מלבד המצווה שאתה צריך לאכול, אתה צריך גם לדאוג שמישהו אחר יאכל. אז מצות יאכל את שבעת הימים, מכאן רמז לקמחת הפסחא. חכו, זה לא נגמר. אומר הגאון מווילנה, אתם יודעים, אמרתי לכם שיש איזה בערך 10 וורטים של הגאון מווילנה ששמים לב להבדל של מילה שכתובה פעם אחת עם וו, פעם אחת בלי וו. זוכרים על מה דיברנו? בור, עם וו, בלי וו, חומה, עם וו, בלי וו, כל, עם וו, בלי וו, קיצור. אומר הגאון מווילנה, שבעת ימים תאכל מצות, המצות שלך כתוב חסר. מצות יאכל את שבעת הימים, כתוב מם צדיק וו תו, כתוב מצות מלא. המצות שלך, אם הם לא מי יודע מה, אם הם לא ממש ממש מלאות, אין לך את כל הזה, לא נורא. אבל הקמחא דפסחא, זה אתה צריך לדאוג שיהיה בהידור. זה צריך להיות מצות מלא, זה צריך להיות מצות מלא. אז זה רמז לקמחא דפסחא. אז עוד דבר אחד לפני ההגדה, שבת לפני פסח, איך קוראים לה? שבת הגדול. למה?
הנס הגדול
שלך שנעשה. מה? הנס הגדול. איזה נס גדול? איזה נס גדול? מה? שהם לקחו את הפסח והמצרים... מתי היה המצווה לקחת את הפסח?
ביוד.
מתי? ביוד. מה זה קשור לשבת? מה זה קשור לשבת? נכון, שבאותה שנה עשור יוד בניסן היה בשבת, אבל זה לא הדין בשבת, זה הדין בעשור. אז צריך לעשות חגיגה. אם אתה רוצה לעשות חגיגה, למשל, היה אפשר להגיד כל יום אביבי בחודש ניסן עושים חגיגה לזכר הנס. למה? כי בשנה... מה זה קשור? השבת לא קשורה לסיפור. מה שהם נצטבו זה בעשור, אז צריך לעשות יום עשירי הגדול, בין אם זה יצא בשבת, בין אם זה יצא ביום ראשון או שני או שלישי או רביעי, מה זה קשור לשבת? טוב, יש פה הרבה מהלכים, זאת שאלה רצינית. אני אגיד לכם גם גבורת, אני אגיד לכם, כי אני רוצה יותר להתרכז בהגדה. אז אחת התשובות שיש היא שמה המצרים? המצרים ראו שבני ישראל לוקחים צאן, זה לא היה שום דבר, תמיד בני ישראל עבדו עם הצאן, אבל בשביל זה הביאו אותם. זה שבני ישראל הולכים עם צאן, זה לא היה שום דבר מיוחד, אבל בשבת שהם הולכים עם צאן, לזה המצרים להיו רגילים. אז הם הבינו שקורה פה משהו, כי בשבת אסור לטפל את הצאן. אז זה שהיה בשבת, לכן שבת זה חלק מה... אז מצרים זה עוד כמה דברים. טוב, בקיצור, עוד טעמים למה לשבת הגדול קוראים שבת הגדול?
הפטרה.
מה, הפטרה? הרב דורש? טוב, אז נוסף על הטעמים שאתם מכירים, אני אגיד לכם שני טעמים שאתם לא מכירים. אז טעם אחד אני אגיד לכם ככה, כמה זמן בני ישראל היו במצרים? אתם יודעים, 400 שנה. כמה זמן בני ישראל עבדו 400, בהבטחה עבדו, 210, כמה הזמן בני ישראל עבדו במצרים? 210. 210? הם עבדו 210 שנים? אז תדעו שלפי המדרשים הם עבדו הרבה פחות. היה עבודה רדו, רש"י אומר, רדו. אבל באמת עבדו מה-18 או 86, יש כל מיני מדרשים. על כל פעם, מתי בני ישראל הפסיקו לעבוד? גם על זה יש כל מיני דעות. על כל פעם יש כאלה שאומרים שבשבת שלפני שהם יצאו ממצרים הם לא חזרו לעבוד, כל שבת הם נחו, ומוצאי שבת בצבא, אתם יודעים בצבא אומרים לכל שבת יש מוצאי שבת, זאת אומרת מוצאי שבת חזרו לעבודה, אבל במוצאי שבת הזאת לא, אז שבת היה שבת הגדול, כי שבת שלפני פסח התארך, לא הם צריכים לחזור לעבודה, אז השבת התארכה, לכן קוראים זה שבת הגדול. זה עוד טעם, ואני טעם אחד, טעם מחודש קצת, תסלחו לי על השאלה המצחיקה, כמה ימי ראשון יש בשבוע? כמה ימי שני, שלישי, רביעי, כמה שבתות יש בשבוע? אני אומר לכם שיש שבוע שיש בו שני שבתות. איך? יש שבוע שיש בו שני שבתות. מה? יום כיפור. יום כיפור זה לא נכון, כי יום כיפור נקרא שבת שבתון. אז יש שבת ויש שבת שבתון. אבל נו, אבל אתה על הדרך. נו, איך כתוב? וספרתם לכם ממוחרת. מה זה השבת? זה פסח. יוצא שבשבוע של פסח יש שתי שבתות. יש שבת אחת שהיא שבת בראשית, שהיא שבת הגדולה, ושבת אחת שזה בעצם יום טוב, אבל התורה קוראת לזה שבת. כדי להבדיל את השבת הגדול מהשבת הקטן, קוראים לשבת שלפני פסח שבת הגדול. טוב, עכשיו ניכנס להגדה. יש פסוק שאתם כולכם מכירים בהגדה, כל דכפין יתה ויכול. מכירים את זה? מה הפשט? מה זה כל דכפין יתה ויכול? כן, כל מי שרעב שיבוא ויוכל. יופי. עכשיו אני מבקש שבליל הסדר אתם תקחו שעון, לא צריך סטופר, שעון, ותסתכלו על השעון. אני אומר לכם, מתי אומרים כל דכפין יתה ויכול? שעה וחצי אחרי שמגיעים הביתה. אני אומר לכם, א', בסדר עצמו יש קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד. כל דכפין זה בהתחלת המגיד. כשבאים עם הבית כנסת, קודם כל מתנשקים עם הדוד מאפולה ועם הבן דוד מאילת, והם מחליפים חוויות. מתחילים אחרי כן לעבור את השולחן. כל אחד בוחר לו, יש מצות, אין מצות, המצות זו צדוקה, ככה וככה. נו, ואחרי כן, אחרי חצי שעה, שלושת רבעי שעה, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, כל דכפין יתה ויכול, אומרים אולי שעה וחצי אחרי שכבר אתה בבית, הדלתות סגורות על מסגר ובריח, ואז אתה נזכר להגיד, כל דכפין, נראה אותך גבר. אחרי התפילה אתה דופק ואתה צועק כל דכפין יתה ויכול, וכשאתה הולך הביתה 20 עניים באים איתך. מה חוכמה להגיד את זה אחרי שאתה כבר בבית שעה? חוכמה להגיד כל דכפין יתה ויכול? תזמין את העניים בבית כנסת, תזמין את העניים יומיים לפני כן, לא אחרי שאתה יושב בבית כבר שעה וחצי. תבדקו אותי, תבדקו אותי. אני אומר לכם, תראו שכל דכפין יתה ויכול זה בערך שעה וחצי אחרי שחזרו מבית הכנסת. אז מה זה פתאום אתה נזכר להגיד כל דכפין יתה ויכול? שני סיפורים. סיפור אחד, יהודים נוסעים מאחל לאטם ביום שישי, ונו, אתם יודעים מה קרה, דווקא שביום שישי אופן אחד של העגלה נשבר והאופן השני ככה, בקיצר נתקעו עוד חצי שעה שבת, איזה כפר רחוק, רצים כל עוד רוחם בם לכפר, שאלים, תגיד, יש פה מישהו יהודי? כן, יש לו בית הגדול הזה, שם בית מפואר, ממש מרשים, שם גר יהודי. טוב, דופקים בדלת, זה כבר ממש 5 דקות לשבת, כל עוד רוחם בם, תשמע, אולי אנחנו יכולים להתארח פה, נתקענו עם העגלה וזה, לא יכולים וזה. אומר להם הבעל הבית, אומר להם, תשמעו, ודאי שאתם יכולים להתארח, אבל זה יעלה לכם 10 רובל לשבת. 10 רובל זה היה הרבה מאוד כסף. מתי יהודי מבקש בשביל הכנסה? הוא יכול להגיד להם, תשמעו, אין לי אוכל, אבל להגיד, יש. אבל אומר להם, תשמעו, בשביל 10 רובל הזה אתם יכולים לאכול מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, יש לי הרבה אוכל, ואוכל ככה. לא הייתה להם ברירה, הייתה להם ברירה, שבת, נו, בסדר. טוב, נכנסה השבת, נו כמובן, מתפללים, דרשה וזה, מתחילים לאכול, אז אם כבר עושים חשבון, אם אתה רוצה לשלם 10 רובל, לפחות תסלחו לי, ננצל את זה. והם מרביצים שם סעודת שחיתות, אל תשאלו. והוא באמת יש לו, והוא לבד, הוא רב, תביא עוד מהיין הזה, והיין הזה יותר טוב, ותביא הבשר הזה, והוא רב, זה כמו משוגע. אותו דבר בבוקר, אותו דבר בזה, טוב, מוצאי שבת. הם עושים חשבון, 10 רובל זה הרבה כסף, אבל מה, הם לפחות, הם דאגו שלא... בסדר, הם באים ליהודי, נותנים לו כל אחד 10 רובל. מה הוא אומר לנו? כסף. כסף בשביל להכנסת אוכל כסף, מה איתכם? מה? מה, לא אמרת לנו? לא, הוא אומר, רק... אתם מבינים את החשבון? אם הם לא משלמים, אז כל אחד היה אוכל טיפה מה שנותנים לו, והיה מתבייש לבקש עוד, והיה מתבייש להרגיש בעל הבית. הוא רצה שהם ירגישו חופשי, אז הוא אמר להם שהם צריכים לשלם. עכשיו שאני צריך לשלם, תרתרו אותו, והוא רץ ורץ ורץ ורץ, פשוט כדי שהם ירגישו טוב, אז אמר להם שצריכים לשאול, אבל לא היה לו שום אבא אמינה לקחת כסף בשביל הכנסת אורחים. זאת אומרת, הכנסת אורחים זה לא רק לתת את האוכל, זה גם לתת את ההרגשה הטובה. דיברנו הרבה פעמים על זה שהאדם הוא יותר גוף, הוא יותר נפש מגוף. האדם זה, והיו אנשים את האפר מן האדמה, ויפר לנו את החיים, האדם הוא נפש. אמרתי לכם שמחקרים בינלאומיים מראים שאדם ממוצע אומר בעולם 30 פעמים אני, ורוב הפעמים שהוא אומר אני, הוא לא מתכוון לגוף שלו. גם אנחנו, כשאני אומר אני רוצה, אני שמח, אני עצוב, אני, מי זה אני? זה היד, או הרגל, או האף, או האוזן? מי זה אני? הבטן, הגב? מי זה אני? האני זה... אז הכנסת אורחים זה לא רק הלא פרוס לרעב לחמך, זה גם צריך, בסדר. אבל זה גם לתת הרגשה טובה. לתת הרגשה טובה, בשביל זה הוא כאילו ביקש עשרה רובן כדי באמת, באמת, באמת זה היה מצוות הכנסת אורחים. מספרים דרך אגב על רב קיבה איגר, תראו לי שהוא היה גאון גדול בלימוד, אבל הוא היה גם גאון גדול במוסר. בליל שבת, כשהוא היה עושה קידוש, היד שלו הייתה רועדת, היד שלו הייתה רועדת, והיה יין נשפח על השולחן. והרבנית שואלת אותו, מה קורה איתך? מה, אתה מתרגש שאתה עושה את הקידוש? מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, תשמע, תסתכלי על העניים שבאים לאכול אצלנו, את תראי דבר כזה. כשהמפה לבנה וצחורה, הם פשוט מפחדים, הם מפחדים לאכול, הם מפחדים לזה, שאם תראו לעצמכם, ייפול קצת סלק על זה, ייפול קצת זה, והם ילחכו את השבא. האמת היא, המפה מתלכלכת. בסופו של דבר המפה מתלכלכת. אבל אני רואה, ברגע שהמפה התלכלכה קצת, אז אני רואה פתאום איך שלכולם יש הנחת רווחה כזאת, ואז הם אוכלים יותר בחופשיות, אוכלים יותר בזהו. אז הוא אומר, אם הפעם מקום אוכל מתלכלכת, למה שנחכה עד אמצע הסעודה ועד אז הם ישבו כמו על קוצים? אז אני מלכלך את המפה טיפה בלי שהם הרגישו, אני מלכלך את המפה טיפה בהתחלת הסעודה, ואז כבר אני רואה איך שנהרו פניהם של העניים שהם יכולים לשבת, ואם יתלכלך, נו, המפה במקום פה מלוכלכת. אני חושב שזה הסיפור. זה פשוט, אין מה לדבר, שכל אחד הוא הזמין את האורחים לא בליל הסדר שעתיים אחרי שהוא חוזר מבית כנסת. זה פשוט שכל אחד דאג לאורחים שבוע לפני, כמה ימים לפני, גג בבית כנסת, הוא מסתכל ורואה אם יש מישהו. נו, היום כבר אין כל כך עניין של הכנסת, באמת היום אין כמעט מציאות של יהודים שפתאום, פעם זה לא היה כך, תדעו, פעם נדחי ישראל, כשהיו הרבה גלויות והיו בזה, זה היה מאוד מקובל שיהודי בא לשבת לאיזה מקום, משפחה שלמה לפעמים, ואין להם איפה לאכול, אין להם, פשוט זה הכנסת אורחים שיש בסיפורים, פעם זה היה ממש יהודים נר ונדו, גירושים וכל מיני דברים כאלה. היום ברוך השם, לא יודע, אבל אולי חייל נתקע לפעמים באיזה מקום, זה עשו בבית כנסת, זה פשיטה. אבל היהודי הזה יושב ליד השולחן והוא מרגיש קצת מנוכר, והוא מרגיש קצת אוטסיידר, והוא מרגיש קצת כאילו זה, אומר לו בעל, לפני שמתחילים, אומר זוב, כל דכפי יתר יכול, אתה יכול להרגיש בבית, זה לא אני בעל הבית, עושה לך טובה פרטית, אלא כל דכפי יתר יכול, מי שרוצה יכול לבוא ולכל היום, אומר לך כולנו אחים, כולנו זה, לכן הוא אומר לו את ה... אז זה הכל דכפי יתר ויכול. לכן אומרים את זה כאילו באמצע הסעודה, אבל ברור שאת את ההזמנה האמיתית עשו לפני כן. טוב, ניגש לקטע אחר שאתם גם כן ודאי מכירים. כתוב, ברוך שומר הבטחתו לישראל. ברוך שומר הבטחתו לישראל. תגידו לי, איזה שכוח מגיע לקדוש ברוך שהוא שמר הבטחה? לשמור הבטחה, תזכו, זאת הנהגה אלמנטרית. כל בן אדם אמור לשמור הבטחה. יש על זה פסוקים מפורשים בתורה, קודם כל אם זה לגבוה, זאת אומרת אם זה עניין של נדר או נדבה, מוצא שפתיך תשבור ועשית. אפילו בעניינים של ממונות, בין אדם לחברו, שזה לא עניינים של קדושה. יש משנה שאתם מכירים אותה, נו, מה המשנה אומרת? כל מי שלא עומד בדברו, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה מי שאינו עומד בדברו. לא מזמן אמרתי לכם וורט של רב הוטנר על העניין הזה. כי הדיבור זה האדם, האדם הוא מדבר. ואם אתה לא עומד בדיבורך, אתה לא בן אדם. אתם שומעים את הגדר? אם אתה לא עומד בדיבורך, אתה לא בן אדם. למה? כי האדם הוא מדבר. טוב, נתת לכם את השיחה, לא משנה. על כל פנים, מה מגיע לקדוש ברוך הוא שהוא מבטיח ומקיים? בנו, פשיטה שהוא צריך לקיים. יכול להיות שצריך להגיד לו תודה על ההבטחה. אף אחד לא הכריח אותו להבטיח. אז זה שהוא הבטיח, באמת, על זה מגיע. אבל אתה לא אומר ברוך שהבטיח. אתה אומר ברוך שומר הבטחתו. לא, לא, לא מבין. למה מגיע לו שכוח? למה מגיע לו שכוח הזה? אני אתן לכם דוגמה. תראו לעצמכם שמורה בתחילת השנה, הוא אומר לכיתה, תשמעו, מישהו מכם בסוף השנה יקבל פרס גדול. ובסוף השנה הוא בוחר תלמיד אחד, ישראל, ואומר לו, אתה מקבל את הפרס. אז ישראל צריך להגיד לו תודה, פשוט. אבל אם בתחילת השנה המורה אומר, ישראל, אתה בסוף השנה תקבל פרס. ובסוף השנה הוא נותן לו פרס. מגיע לו תודה על זה, מגיע לו תודה שבתחילת השנה הוא בחר בו. אבל כשהוא מקיים את הדיבור שלו, אתם מכירים סוף מסכת מכות? כתוב שם דובר אמת בלבבו, יש שם סיפור מדהים על רב ספרה, רש"י מביא את זה, הגמרא רק מביאה את הפסוק דובר אמת בלבבו, רש"י מביא סיפור על רב ספרה, שבא איזה גוי ורצה לקנות ממנו משהו, במאה זוז, ורב ספרה היה באמצע התפילה, אז עושה לו איזה, זהו, הגוי חשב שהוא לא מתרצה בסכום, הוסיף לו 200, 300, הגיע, אני יודע, לאלף זוז, הוא גומר את התפילה, הגוי בא לשלם לו אלף זוז בשביל הדבר, אומר רב ספרה לא. 100 זוז, למה? דובר אמת בלבבו, כשהצעת לי 100 זוז, בליבי הסכמתי, לא אמרתם חנינה, לא חתמנו, לא לחצנו יד, לא חתמנו, לא שום דבר, אבל אם בליבי הסכמתי, בשבילי זה גמור, בשבילי זה גמור, ולא לקחנו לי יותר כסף, דובר אמת בלבבו, אז מה הקדוש ברוך הוא מגיע לו? ודאי שהוא צריך לשמור את ההבטחה. שתי תשובות, תשובה אחת, מה ההבטחה? על איזה הבטחה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ההבטחה של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מי זה זרעך? מי זה זרעך? נו, אברהם. מי זה זרעך של אברהם? כן, גם ישמעאל הוא זרעו של אברהם. הקדוש ברוך הוא יכול לומר, תשמעו, לנו לא נעים, אבל למשל כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, מה אברהם הוא חושב? מכירים את רש"י, רש"י מביא, קח נא את בנך, אומר אברהם, יש לי שניים. יחידך, מילא תגיד בן שלו, בפועל הוא הבן שלו. יחידך, יחידך. לא, מבחינת אברהם, ישמעאל הוא יחידך, אשר אהבת. רק שאומר לו, אתם מבינים, אז מבחינת אברהם גם ישמעאל. מישהו פעם אמר שאברהם הרגיש שמדובר על הקדה, אז הוא רצה לדחוף את ישמעאל. טוב, זה בדיחה. בקיצור, אבל אברהם לא ידע שזה הקדר. פעם נתתי לכם שיעור על זה. כך נא, בינכו, תחיתו, אברהם לא ידע שמדובר על הקדר. אנחנו יודעים, אבל אברהם, כשאברהם אומר, טוב, על כל פנים, אז הקשבור יכול לבחור בישמעאל. ואברהם באמת חשב שישמעאל, שרה אומרת לו, ואברהם אומר, הקשבור אומר לו, כל אשר תאמר לך שרה. לא, בסדר, בחרנו ביצחק. אבל גם ליצחק היו שני ילדים. מי שני הילדים שלו? יעקב ועשיו? אצלנו המילה עשיו מעוררת חלחלה, אבל כנראה אצל יצחק המילה עשיו לא עוררה חלחלה, כי עובדה שהוא רוצה לתת את הברכות. מה? הוא רוצה לתת את הברכות לעשיו. נו, אז נתתי לכם את זה שיעור חסד, בור, הוא רוצה לחלק את הברכות. לא נתקדץ לכם כל הסיפור הזה, אבל לפי הפשט זאת אומרת ברוך שומר הבטחתו, הוא יכול לקיים את ההבטחה בישמעאל ב- 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 וזה שהוא בחר בנו, לזה אנחנו אומרים לו תודה. זה כמו המורה שבהתחלת השנה אומר מישהו מהכיתה יקבל פרס, ובסוף השנה הוא לא בוחר ב- 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 אלא הוא בוחר דווקא בישראל. אז ישראל צריך להגיד לו תודה, כי הוא לא הבטיח לישראל שום דבר, הוא הבטיח לכיתה. זהו, ברוך שומר הבטחתו לישראל, כך צריך לקרוא את זה. אז זה מגיע לקדוש ברוך הוא שכוח שהוא בחר דווקא, בנו. ויש עוד תירוץ למה מגיע לקדוש ברוך הוא שכוח, למה מגיע לקדוש ברוך הוא שכוח על ה... על, על, על זה שהוא מקיים את ההבטחה. אני לא יודע כמה אתם מתעסקים עם בנקים, אבל יהודי הולך לבנק והוא לוקח הלוואה, והבנקאי שם אומר לו, בסדר, הלוואה, תדע לך, הלוואה צמודה, הלוואה צמודה, בסדר, הלוואה צמודה, אבל המנקאי שכח להגיד לו למה הלוואה צמודה. ואחרי 10 שנים, אתם יודעים, בלי להיות בקי בבנקאות, אתם יודעים שיכולה להיות נפקא מינה אדירה אם ההלוואה צמודה לדולר האמריקאי או לין היפני או למדד תשומות הבניין על מערכת הכוכבים של הכוכב ונוס, או על יכול להיות תמוד לכל מיני דברים שלפי הצמדה אחת הוא יכול צריך עכשיו לשלם, הוא לקח 1,000 שקל, עכשיו צריך 1,500 שקל, ולפי הצמדה השנייה הוא צריך לשלם רק 3,000 שקל, ולפי הצמדה השלישית עכשיו הוא צריך רק 900 שקל. גם זה יכול לקרות, תלוי למה אתה מצמיד. דרך אגב, תדעו לכם, יש בנקים שרוצים לגרות את הזהו, אז באמת נותנים לך אפשרות כזאת. הם אומרים לך, תשמע, אתה תבחר בסוף הזהו, אתה תבחר אם ההצמדה תהיה לזה או לזה, מה שנוח לך. זאת אומרת, לוקחים בחשבון שזה חלק מהאטרקטיביות של הלוואה. אז בקיצור, אני רוצה לכם, ברוך שומר הבטחתו לישראל, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, כי את ההבטחה הוא היה יכול ליישם בכל מיני צורות, והוא יישם את ההבטחה בצורה כל כך מיוחדת שעל זה אנחנו אומרים לו שכוח. ואת זה אני רוצה קצת להסביר לכם. הקדוש ברוך הוא, קודם כל כתוב שהוא חישב את הקץ. מה זה הוא חישב את הקץ? מה חושב שם, אם מחשב ומחשב את הקץ, מה? טוב, אז אתם יודעים מה שכולם אומרים, חשב את הקץ, כי ההבטחה הייתה שהם יהיו כמה? 400 שנה. כמה באמת הם היו?
210.
מה? 210. באמת הם 210, אז זה נקרא שחושב את הקץ, כי הוא הוריד להם קץ. כמה זה קץ בגימטריה? אז הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ שהוא הוריד להם את הזהו. רגע, הקדוש ברוך הוא הבטיח 400, איך הם היו רק 210?
מיצחק.
פתאום יצחק. מה פתאום יצחק? אני לא מבין. מה פתאום יצחק? טוב, אני פעם אמרתי לכם מושג שאני המצאתי. אני המצאתי את המושג הזה, אבל באמת זה גמרא מפורשת. אני אגיד לכם את הגמרא. נבואה נזילה. דיברנו פעם על נבואה נזילה? כן. אני רק אגיד לכם, אתם יודעים שיונה היה נביא שקר? כן, יונה היה נביא שקר. לא? לא, לא יודע מה אתם מדברים. מה יונה אמר? עוד ארמים לנו ופחת? התקיים או לא?
לא.
שקר. פשוט הוא אמר שקר. הוא נביא שקר. אז מה התשובה שלכם? לא, שכל נבואה, הקדוש ברוך הוא, אם עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא חוזר בו. כל נבואה. כן, זה המטרה של הנבואה. לא, המטרה של הנבואה היא שהנבואה לא תתקיים. כאילו, נכון? הרי הנביא לא רוצה, הנביא אמיתי, נביא יהודי, לא רוצה, בדרך כלל בנבואה לרעה, הוא לא רוצה. וכשהנביא שולח אותו, הוא שולח אותו כדי שהנבואה לא תתקיים. בעצם כאילו, כל נביא יהודי כשהוא אומר משהו, הוא לא אומר את זה, הוא אומר, אם לא תחזור בתשובה, אז... טוב. אז הגמרא, יש לה תירוץ אחר. לא צריך לעבור לעניין של חזרה בתשובה. הגמרא אומר דבר פשוט, אומרת הגמרא, כן, נינווה נהפכה, ודאי שנינווה נהפכה. איך נינווה נהפכה? חזרו בתשובה, מרע לטוב. זאת אומרת, יש נבואה, הנבואה הזאת 100% תתקיים. איך היא תתקיים? זה תלוי בבני אדם. יכולים לקיים אותה כך, ויכולים לקיים אותה כך. היא נזילה, לכן קראתי לזה נבואה נזילה. למשל, אתן לכם עוד דוגמה. אתם יודעים שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לשחוט את יצחק, אז אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, קדוש ברוך הוא, אתה מבלבל אותי, כי אתמול אמרת לי לשחוט אותו, אחרי כן אמרת, בהתחלה אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, אחרי כן אמרת לי לשחוט אותו, עכשיו אתה אומר לי אל תשלח אתך אל הנער. זה רש"י מביא את המדרש הזה. רש"י בספר בראשית בכבד, פרק כבד, מה קדוש ברוך הוא אמר לאברהם?
לעלות.
מוצא, יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתיי לא אשנה. כשאמרתי לך, עליהו, כולם אמרתי לך, שוחטהו, אני עבדתי לכם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לשחוט את יצחק. מה הוא אמר לו? העליהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אסיקתי? אחתי? העלית אותו, תוריד אותו, טיול שנתי. עושים ציבור, מסתכלים על הנוער, ויורדים הביתה. מה, אני פעם אמרתי לך לשחוט אותו, מה אתה רוצה ממני? רגע, אז יוצא שכל העקדה, הקדוש ברוך הוא פשוט, אברהם לא הבין הבנת הנקרא, אברהם לא הבין את הקדוש ברוך הוא, כל העקדה היה ישראבלוף. רבותיי, מה שאני אומר לכם, זה מדרש, רש"י מביא אותו. אתם, את הרש"י אתם אומרים, מילא מדרש רבי אתם לא פותחים, אבל רש"י על פרשת שבוע אתם אומרים, אתם קוראים, רש"י מביא את זה. עסיקתי, אחתי, והקדוש ברוך הוא בתמימת, אומר לו, אני פעם אחת אמרתי לך לשחוט אותו, מה אתה רוצה ממני? לא אמרתי, מה אתה מבטל העקדה זה נבואה נזילה. זה פשוט שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם עלהו לעולה, הוא התכוון שהוא ישחט אותו, ואברהם היה אמור להבין שהוא צריך לשחוט אותו, וזה היה הניסיון של העקדה. אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה בחר במילה כזאת, שאחרן הקדוש ברוך הוא לא ירצה שישחט אותו, אלא בחר במילה העלהו, שהמילה הזאת סובלת שני פירושים. היא סובלת את המילה ועלהו לעולה, הכוונה לשחוט, שזה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון בהתחלה, וזה מה שאברהם היה אמור, ולכן הניסיון של העקדה זה ניסיון. כי אם זה טיול שנתי, עסיק תיאכת, אז איפה הניסיון? מה זה? זה שטויות, זה לא ניסיון. אבל הקדוש ברוך הוא השתמש, אז זה מילה נזילה. יש עוד הרבה מאוד נבואות כאלה, אני לא רוצה להאריך. לא תחסום? נשמע.
כל נבואה פורנות היא כזאת נזילה? כי יש נבואות שקצת קשה להגיד אחרת.
טוב, לא כל נבואה, אני לא רוצה להאריך בזה. אם אתה רוצה להתעמק בזה, יש לי ספר על יונה. שליש מהספר זה נבואה נזילה. תקרא שם, אני מביא את כל האפשרויות ואת כל ה... לא כל נבואה. אבל אתה צודק, למשל, אני חושב שזה דיברתי פעם, וגר זאב עם כבש. מה זה? מה זה וגר זאב עם כבש? זאת אומרת שהכבש הפלסטיני עם הנמר הישראלי, זה שיטת הרמב״ם שמדובר על, אבל שיטת הרמב״ן היא לא כך. כן, יפה מאוד, שיטת הרמב״ן לא יהיה גן חיות, שיטת הרמב״ן. דרך אגב, אל תתפלאו, ככה היה בבריאה. בבריאה, מה האריה אכל בבריאה? מה כתוב שם בתורה? אני לא שואל אתכם עכשיו רק לגר. בתורה כתוב ירק עשב לאוכלה, זה מה שהאריות אכלו. באמת, אריה פתח שולחן עם כבש ושניהם אכלו בצל. לא, 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 אריה לא טרף את הכבש. אולי הגדיר עד ליד האריה, אבל אריה לא טרף אותו. והרמב"ן אומר שאז יכול להיות שגם זה נבואה נזילה. איך זה יהיה? זה תלוי ב... בקיצור, בואו נחזור לעניין שלנו. אני אומר ש400 השנים זאת נבואה נזילה. הקדוש ברוך הוא אמר 400. עכשיו דרך אגב, אני לא רוצה להיכנס למספר 400. תסתכלו במהר"ל, הוא מסביר למה 400. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר מה? הוא לא אמר מה? מאפה מאוד. הוא לא אמר ממתי זה מתחיל. וזה נזיל. אני אומר לכם רבותיי, שאם בני ישראל היו צדיקים, 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 הם היו במצרים, הם היו במצרים 20 שנה. מה הייתי עושה עם 400? מתושלח. איך מתושלח? איך יצחק? כמו שאתה מתחיל מיצחק, ואתה מבין, מיצחק זה התחלת הגלות. אני שואל אתכם, מיצחק זה התחלת הגלות. זה קנייץ'. בסדר, נו, אבל כך צריך להעמיד. אז היה אפשר להעמיד במתושלח. ואם הם היו מאוד 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 רשעים, יכול להיות שהם היו במצרים 1,000 שנים. ומה הייתי עושה עם 400? הייתי מתחיל מקליאופטרה, הייתי מתחיל מ... אני לא יודע מה, איך מקליאופטרה? בקיצור, אז הקדוש ברוך הוא, זה תלוי בבני ישראל, תלוי בצעקה שלהם, תלוי שלא שינו את שמם, לא שינו את שם. יש הרבה דברים שבני ישראל השפיעו באופן מעשי על סוף תקופת הגלות. אז זה שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ בצורה כזאת שהוא היה מוכן להמיר את ה-400 שנה, שזה יתחיל מזמן הולדת יצחק, זה לא פשוט. על זה מגיע לו שבח. אבל יש פה עוד קנית של הגאון מווילנה, והקנית הוא כזה, תקשיבו בסדר, נגיד את ה-400 שנה מתחילים הולדת יצחק, אז התחילה גירות, כאילו התחילה גירות, אבל כתוב עבדו ועינו אותם 400 שנה, לא? אז מה הוא עושה עם 400 שנה של עבדות? אז זה לכולי עלמה לא עבדו 400 שנה עבודת פרך. מה?
מכמה
סורס, ועבדו מעינו
אותם, זה דבר
נפל. גם בסדר. אבל התירוץ הפשוט שנותנים זה... שהבנתם מה שהוא אמר? וידוע תגיד לזכה 400 שנה צריך לסרט, כך גם בנו צריך לסרט, ועבדו מידו אותם כמה? רדו. וכמו שאמרת לכם, זה גם לא היה רדו, כי בעצם עד שנולדה מרים לא עבדו, ושבט לוי לא עבדו. הם עבדו כנראה בסך הכל 86 שנים, אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. אבל יש מתרצים ככה, שאתם יודעים, זה עבודה בקבלנות. עבודה בקבלנות זה נגיד סייד, הוא מקבל ליום עבודה 1,000 שקל, אז דירה של 3 חדרים הוא מוסד בשלושה ימים ו3,000 שקל. נו, בערב פסח הרבה אנשים רוצים אותו, וגם הרבה נשים ואנשים רוצים שהוא יעבוד מהר. אז הוא אומר, אתה יודע מה, אני גומר את כל הבית הזה ביום אחד, ביום הזה אני עובד כמו חמור, אני לא נח, אני לא ישן, אני לא עובד רק 7 שעות, אני עבוד 14 שעות, ואני עובד בפה. כמה כסף מגיע לו? מגיע לו 1,000 שקל, כמו יום עבודה אחד? מה מגיע לו? מגיע לו 3,000 שקל, כי תקר את הבית זה לא מעניין. זה שהוא עבד כמו חמור והוסיף עבודה, כן, לזה קוראים קבלנות, עבודה בקבלנות. זה היה בנמל אשדוד, אתם לא, לתקופה, היו פעם שביתות נוראיות על הדבר הזה, כן, זה הפעם הם עשו חשבון שכל מפעיל אגורן צריך להטעין 10 מקולות ביום, ואז אם הוא יטעין 15 מקולות ביום, אז הוא דרש מסקולות, לא משנה, בקיצור. אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא דחס עבודה של 400 שנה בתוך 210 שנים. הקדוש ברוך הוא דחס, באמת היה עבודה של 400 שנה, רק זה החסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא המיר קושי של עבודה באורך של שנים. זאת אומרת, במקום להיות 400 שנה עם עבודה נורמלית, אומר הגאון מווילנה, יש לזה רמז בתאמים. כתוב, וימררו את חייהם. הטעמים על וימררו את חייהם, בטעמים של אשכנזים קוראים לזה קדמה ואזלה. קדמה ואזלה, מה זה קדמה ואזלה בארמית? להקדים וללכת. קדמה ואזלה זה להקדים וללכת. אז למה בני ישראל הקדימו והלכו? למה? בגלל שמררו את חייהם, כי הקדוש ברוך הוא דחס. מי שיכול לעשות לי גימטריה של קדמה ואזלה? קדמה כמה זה?
145.
יופי. ואזלה כמה זה?
90.
קץ. קדמה ואזלה, גימטריה של קדמה ואזלה זה קץ, זה 190. אז הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. נו, אז זה באמת מגיע לשכוח, לא מגיע לשכוח שעשה כל מיני חישובים כאלה, וזה גם חישב את הקץ. מה זה חישב? זה חשבון, אתם יודעים, להמיר טרמינולוגיות של אורך שנים בקושי של עבודה, זה בעיה מאוד גדולה. והקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, אז הוא דחס בתוך 210 שנים עבודה של 400 שנה, והוא חישב את הקץ, והאמרו את חייהם, שזה קדמה ואזלה, וזה מה שקוראים לו קדמה ואזלה, הקדימו ויצאו, בגלל שקדוש ברוך הוא. על זה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא שכוח. כן.
למה זה חסד?
למה זה חסד? כי בכל אופן יש דברים שאדם מעדיף. גם הסייד וגם האישה הם מעוניינים שיתנו להם עבודה כזאת, שהם יוכלו לעבוד, אמנם יעבדו יותר קשה, אבל שהם יוכלו לעבוד יותר קשה ויקבלו יותר כסף. כי הסייד, דרך אגב, אם לפני פסח, אם הוא היה הולך לעבודה רגילה של חדר ליום, כן, וכל יום רק 1,000 שקל, אז בחודש שלפני פסח הוא היה מרוויח 5,000 שקל. אבל ככה הוא יכול להרוויח 10,000 שקל. אז עדיף לא לעבוד יותר ולקבל, אתה מבין? זה נקרא חסד שהקדוש ברוך הוא. טוב, כנגד 4 בנים דברי תורה, חכם ורשע. אז כולכם מכירים את השאלה, דרך כלל סתם, מה ההפך של חכם?
טיפש.
אבל בהגדה אנחנו כאילו מציגים את החכם מול הרשע. טוב, עשיתו לכם שהטרמינולוגיה של התורה היא לא כל כך כמו הטרמינולוגיה שלנו. אצלנו חכם ורשע זה שני מישורים שונים. חכם זה עניין של אינטלקט, שהוא יש לו 150 זהו, וההפך של חכם זה רשע. וההפך של חכם זה טיפש. ורשע זה לא קשור לאינטלקט. רשע יכול להיות מאוד חכם. יש פסוק גם, חכמים הם להרע. יכול להיות מאוד חכם הרשע. וההפך ו- 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 הרשע זה צדיק. תראו בספר קהלת, בספר קהלת יש גם כן המון חכם ורשע, וגם בספר קהלת תדעו לכם השימוש של, 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 של חכם ורשע זה לא במובנים של זה, אלא במובנים האלה של צדיק ורשע בעצם. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. אז כנגד הרבה מדברת תורה, אחד חכם, אחד רשע. חכם אומר, מה העדות והחוקים אשר לנו אתכם, ומה הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? לא, לכם ולא לא, לפי שאתם במקרות, כבר בעיקר, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, כן, החכם אומר אותו דבר. מה הידוע של דברים אחרים? אתכם. אז גם לחכם תגיד, אתכם ולא אותנו, לפי שאתם גם כבר ניכר, מה זה? מה הפרוטקציה הזאת? אני אגיד לכם מהר חמש תירוצים. תירוץ אחד, אי אפשר להגיד לחכם שהוא כפר בעיקר והוציא את עצמו מן הכלל. למה? כי החכם אומר, השם אלוקי... נו, מצוין. כשהוא אומר אלוקי נו, אז הוא כבר מכליל את עצמו בכלל. אז למה הוא אומר אתכם? זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. פעם שמעתי סיפור על המלבים. המלבים היה נותן הרבה הסכמות לספרים. פעם בא אליו איזה מסקל. לא, המלבים ידע דקדוק. כל המלבים זה דקדוק. כל המלבים זה הבדל בין מילים, מילה כזאת, מילה כזאת. בא אליו איזה מסקל עם ספר. אומר לו, המלבים אני לא נותן לך הסכמה. הוא אומר לו, למה? יש לך כמה שגיאות בדקדוק וזה, זה לא נראה לי. שואל אותו המסקל, תשמע, הנה הרב הזה נתת לו ההסכמה, וכל הספר שלו מלא כמשונים וחרולים ושגיאות בדקדוק, וזה, תשמע, אמרנו המלבים. הספר שלו זה ספר, התוכן שלו זה תוכן של לימוד, זה תוכן של זה. נכון, העברית שלו היא לא בסדר, שזה לא טוב. אדם צריך לדעת עברית, שזה לא טוב. אבל הספר שלו, אצלך הוא אומר, אין תוכן. כל הספר שלך, מה זה? זה רק משחקי לשון. אז אצלך אם יש שגיאה בעברית, אופ, 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 זהו. החכם, הוא אמר אתכם, נו, הרי סתם זה סתירה מן היובי. הרי הוא אומר אלוקינו, אז מה את אומר אתכם? אצל הרשע כשהוא אומר אתכם, הוא מתכוון לזה, לכם. כשהוא אומר לכם, הוא מתכוון לזה. אין לך איזה קונטרה שמעידה שהמילה לכם היא מעידה. אין לך קונטרה שמעידה שהמילה לכם זה הטעות. אצל החכם, יש לך, לא אומר, טוב, זה תירוץ אחד, אלוקינו. הגאון מבינה, יש לתירוץ אחר. כך הוא מתרץ, תקשיבו, נראה מי שיפנח את זה. וראיתי יתרון לחוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. לא שאומר, פסוק בקהלת. וראיתי יתרון לחוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. יש כאלה שאומרים שזה הכוונה של הגאון מבינה. מה הכוונה של הגאון מבינה? שאומר, הגאון מבינה אומר, ראיתי יתרון לחוכמה מן הסכלות, מן החושך, שהוא... ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא מי? מי? אני שואל אותך מי קרא ללילה חושך? מה? ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. טוב, אז בפשטות, נו, בפשטות, זה משפט חסר. יש הרבה משפטים כאלה, בייחוד בשירה שצלע אחת אתה כותב את כל המילים, ובצלע שנייה אתה שואל. אז בעצם הכוונה, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא אלוקים לילה. זה בעצם מה שצריך להיות. אומר, הגמרא לא אומרת ככה, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הרע. אפילו שזה נכון שהקדוש ברוך הוא קרא לה לילה החושך, אבל הוא לא כתוב אלוקים, לא כתוב שם אלוקים. על פי זה אומר הגאון, זה ההבדל לחכם לרשע. שהחכם מזכיר שם השם. זה לא מה שאתה אמרת, נו, זה לא האלוקי נו, כתוב השם, החכם מזכיר שם השם, זה כבר אחרת, והרשע לא מזכיר שם השם. תירוץ שלישי של המגיד מדובנה, הגאון, החכם מדבר על עדות, חוקים ומשפטים, הרשע מדבר על עבודה. אז יש פסוק בישעיהו, כתוב פסוק בישעיהו, ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. מישהו יכול להסביר לי את הפסוק הזה? ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. משל, סוחר ביהלומים וסוחר במטילי ברזל חזרו ביום שישי ברכבת, יורדים עכשיו מהרכבת, רצים הביתה, שולחים את השליחים שלהם להביא את המזוודות שלהם. הבעל היהלומים רואה שהשליח מתמהמה, אז הוא יוצא החוצה לראות מה קרה, והוא רואה אותו מרחוב, והוא צועק, בוא, בוא מהר, בוא מהר, אני יכול לבוא מהר, החבילה נורא כבדה. אוי ואבוי, צועק האיש, אם החבילה כבדה, זאת לא החבילה שלי, החליפו לך. החבילה שלו זה יהלומים הזה. ולא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל. תדעו, עבודת השם היא עבודה נעימה, היא עבודה שמחה, בקודי השם שם מסמכים לב, הכל נעים. מי שעובד את הקדוש ברוך הוא ומרגיש לחץ ומרגיש פיכס ומרגיש איכס, זה לא עבודת השם. הקדוש ברוך הוא אומר, ולא אותי קראת יעקב, אם העבודה שלך אותי זה יגיע, זה עמל, זה לא אני. זה לא אני, לימדו אותך לא נכון, לימדו אותך לא נכון. עבודה שלי היא כיפית, עבודה שלי היא שמחה, עבודה שלי. אז זה ההבדל, שהרשע מדבר על עבודה, והוא מדבר על חוקים ומשפטים. טוב, זה בתוך ההגדה. מחוץ להגדה אני אגיד לכם עוד שתי תשובות על פי הפסוקים בתורה. אצל החכם כתוב והיה כי ישאלך בנך, אצל הרשע כתוב כי יאמרו אליכם. הבדל גדול מאוד. החכם שואל, אם הוא שואל דרך כלל לאמור, הוא מחכה לתשובה. הרשע לא מחכה לתשובה. הרשע לא כתוב שהוא שואל. מה כתוב? הוא בא ואומר. אני הרבה שנים הייתי רב צבאי, ואני אומר לכם, אני ראיתי, יש הרבה אנשים שמתעניינים, שואלים, אני חושב שזו חובתו של כל יהודי, לענות למי שמתעניין, אפילו שמחר לא ינח תפילין של רבנו תם, והוא לא יחזור בתשובה, לא משנה, אבל חובה. אבל יש אנשים שאתה רואה שהם לא שואלים בשביל לשאול, הם שואלים בשביל סתם ציני, בצורה צינית, בצורה רעתם הדתיים, אתה רואה, עם אלה, תמיד הוא יותר טוב לא להתעסק. דרך אגב, ההגדה לא מתעסקת איתם. תקשיבו טוב איך אני קורא את ההגדה. רשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לך. לפי שהוצאת את עצמך מן הכלל, כפרת בעיקר. אתם שומעים מה כתוב פה? עם מי מדברים? אתם שמים להם, לא מדברים עם הרשע, לא מדברים עם הרשע. לא כתוב לכם ולא לך, לפי שהוצאת את עצמך מהכלל, אלא האבא מדבר עם שאר הילדים. רשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אז האבא הוא לא פונה לרשע. למה הוא לא פונה לרשע? למה? כי הרשע לא רוצה שיפנו אליו. לא מאנישים את הרשע, כי לא כתוב כי ישאלך בתורה, לא כתוב כי ישאלך, כתוב כי יאמרו אליכם. בהגדה הפסוק הזה לא מצוטט, כי יאמרו אליכם. הוא סתם בא וזורק מילה ובורח. מה פתאום שאני לא? האבא רק מחזק את הילדים האחרים, לכם ולא לא, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כאילו כפר, כאילו כפר בעיקר. זה תשובה אחת. תשובה שנייה היא, אצל החכם כתוב מחר, והיה כי ישאלך בנך מחר למור. אז אני לא מזמן נתתי לכם שיעור. למה? נו, למה? למה אין מערבים בדבש? חבר'ה, מותר לי קרוא לאור הנר? מותר לי קרוא לאור הנר בשבת? למה? ככה, ככה במשנה, ככה הברייתא החכמולוגית, והברייתא אומרת לא יקרא לו שם היתה. אז ראשון אמרנו, אומר הגויין, הפשט בגמרא זה לא שהוא אמר חכמים איך מבינים את הנפש של האדם, הוא התפעל מההבדל של הסגנון בין המשנה לברייתא, שבמשנה כתוב לא יקרא לאור הנר נקודה. ככה, אל תשאל שאלות, אין אסתר מגדי. למה? ככה אשרי העם. למה היום הוא בגויים? יהודי לא שואל למה, כך ציוות. דרך אגב, כמו על הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ואפילו דיברתי איתכם על זה שבחוקת התורה, אפילו שיש טעמים, הנורא שמביא טעמים נפלאים לפרשת, זה לא שאסור, אבל בסופו של דבר כשאתה עושה, אתה לא עושה בגלל שזה טעים, אתה עושה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז החכם הוא קודם כל עושה, מחר הוא שואל, זה בסדר. הרשע הוא לא כתוב מחר, הוא רוצה היום לדעת את התשובה. אני רוצה לגמור במשהו אופטימי. דיברנו על הרשע, אבל צריך לדעת, הרשע הוא בן. לא כתוב כנגד שלושה בנים ואוטסיידר, כנגד שלושה בנים וממזר, כנגד שלושה בנים ולא דיברה, כנגד, וזה חובה על האבא לדעת. גם רשע הוא בן, גם רשע הוא בן. ויותר מזה אני אגיד לכם, כתוב כנגד ארבע דברי תורה, חכם, רשע, מה?
אחד.
בשמה אחד. בשמה אחד. מה זה? אחד חכם, אחד רשע, בשמה אחד, בשמה אחד. בשמה ישראל, השם הוא כמו השם אחד. השם, תדעו לכם, נמצא גם עם החכם, אבל השם נמצא גם עם הרשע. אז לא רק שהרשע הוא בן, כנגד ארבע בנים דיברה תורה, אלא גם לרשע יש אבא אחד, תשבורכו. ויש כאלה שאומרים שלא מדובר בכלל על ארבע בנים, אלא מדובר על בן אחד, שלפעמים הוא חכם ולפעמים הוא רשע. רבותיי, תסתכלו על עצמכם בריא. אתם יודעים, אני כבר אתכם בהתחלה שאני לא בא לתת פה מוסר, אני לא נותן לכם מוסר. אם נשמע מוסר, אז את המוסר אני נותן לעצמי, רק אני נותן את זה בכל, ובאמת לא אכפת לי שמישהו גם ישמע. אבל אני אומר ככה, תסתכלו טוב על עצמכם. כל אחד מאיתנו, רבותיי, באמת ברוך השם, הרבה פעמים הוא חכם, הוא צדיק, אבל כל אחד מאיתנו יש לו גם, יש לו גם דרך אגב, זה לא צריך להיות תקופה משנת תרפתו עד שנת תקפתו הייתי צדיק, משנת זה יכול להיות תנאי ובי, בשנייה אתה מתהפך, צדיק עכשיו. כל אחד ואחד מאיתנו, אחד, אתה את בן אדם אחד, הוא גם רשע, אותו אחד הוא גם חכם, אותו אחד הוא גם זה, אותו אחד הוא גם זה. כנגד הרבה הפנים של בנים דיברה תורה, יהי רצון שנזכה בכל זה. פסח כשר ושמח, תביא מה שאומרים.